כן פוגש אותי הרבה, בגלל שאני גם מצלמת וגם עורכת, אז בעריכת וידאו אתה יושב המון שעות על המחשב, ואתה נוגע בכל מה שצילמת, אז זה לא שאני מצלמת וזה נגמר, דווקא בשעות, בימים של אחרי, של העריכת וידאו, ועד שהסרט מוכן, וכל, אתה יודעת, הקטעים והקאטים וזה, ואז אני מעלה את זה, ויש פה המון גלגולים, זה בא אליי אחרי, כי אני כל הזמן, כאילו אין לי, כל הזמן זה הולך איתי, אין, אז אני נושמת את זה, בגלל שאני ממש 360 סביב החומרים האלו.
סדרה חדשה בתוך הפודקאסט מקום טוב לרגשות, בה אני מערכת מנטורים, מובילי דעה, אושיות רשת, מטפלים, ומשוחחת איתם על החלקים הלא זוהרים שבהם, וכיצד החלקים האלה משתלבים בתוך האג'נדה שהם מובילים. אני מאמינה שכל הזמן ולאורך כל הדרך יש את הגם וגם, וכדי שנחיה חיים שלמים, כדאי שניתן מקום לחלקים שלנו, הזוהרים והלא זוהרים. אני הילה שלזינגר, המנחה שלכם בפודקאסט הזה. במידה ומצאתם עניין, אני אשמח שתשתפו אחרים כדי שכולנו נחיה חיים שלמים יותר.
טוב, אז אנחנו במקום טוב לרגשות, וכמו שאני אומרת ככה בפרקים האחרונים, אנחנו עדיין בעיתות מלחמה. לצערי הרב, המלחמה הזאת מתמשכת, ואפילו היום אנחנו ביום מאוד עצוב, אני יכולה להגיד. זה יום ההולדת של כפיר ביבס, התינוק שבוי, חטוף, הכי צעיר, ואני אפילו לא יודעת להגיד לגמרי ולדייק את התחושה שלי, אבל זה מין עצב שיש בו כובד, שיש בו ייאוש אפילו, וכתבתי ככה בבוקר, ואני גם אומרת את זה לעצמי, אני ממש נאחזת ביצירה של החיים, אני קוראת לזה. במקום הזה שעדיין בתוך כל התחושות האלה לזכור את הכוח, את העוצמה ואת ההתפעמות שיש גם מהדברים שכן קיימים בחיים. ואני מאוד נרגשת ואני מאוד שמחה להציג את האורחת שלי שמבחינתי יש בה יצירתיות, ריצה, כוח, תרתי משמע לחיים. ואני אגיד היי לרונית כהן. היי.
היי לה, אהלן, נעים מאוד. וואי, אני מתחברת לכל מילה שלך, קשה, קשה, יום קשה, גם קשה להגדיר מה מרגישים, הרבה עצב.
אני ממש ממש יכולה להסכים איתך, ואנחנו רגע לפני שנצלול לתוך מה עושים עם כל הרגשות האלה בזמן מלחמה, אני רוצה שקודם כל תציגי את עצמך, אני ככה מכירה אותך בתור רוקו, ובטח ככה עוד מכירים אותך בשם המותג הזה, אבל אני רגע רוצה שתספרי על העשייה שלך ומי את.
אוקיי. אז אני רונית כהן, בעצם רוקו הגיע מרונית, לקחתי את הרוב וכהן, לקחתי את הכל וחיברתי, זה היה כזה לפני המון המון שנים, לא חשבתי על זה בכלל, אבל זה באמת כזה שם טוב, זה כזה הפך, מי שמכיר אותי מהשנים האחרונות, זה באמת הכינוי שלי, ואני זורמת עם זה. בגדול, תמיד קשה לי להגדיר את עצמי, כי כזה, זה מאוד מגוון, אבל אני אשתדל לעשות את המיטב. אני צלמת, אני במאית, אני מפיקה, אני יוצרת תוכן, בגדול מה שאני אוהבת לעשות זה לספר סיפורים של אנשים, כשבתוך הסיפורים האלה אני משתדלת בדרך כלל להביא איזשהו ערך מוסף, אפילו אני אעז ואגיד איזושהי אמירה חברתית. אני עובדת גם בצורה עצמאית וגם בצורה מסחרית, אני עובדת עם הרבה מותגים בחברות ועוצרת להם פרויקטים, קמפיינים, תוכן, סיפורים, המון לרשתות החברתיות ולדיגיטל. אני יכולה להגיד שבתחילת הדרך ההתמקדות שלי, או נגיד הנישה, הייתה מאוד סביב הספורט. בעצם הכל התחיל אצלי כזה, באמת שוב, לפני המון שנים, משילוב של שני תחביבים של צילום ושל ספורט, שהוא ספציפית ריצה גם זה היה ספורט. חיברתי את שני תחביבים האלה, ובעצם ככה כזה נולדתי אני, והעשייה נולדה העשייה שלי. ובאמת, עם הזמן, זה הלך והתרחב. אם זה התחיל מצילום סטיל, היום אני בקושי נוגעת בסטיל, זה עדיין כזה משהו שאני עושה, אבל זה מאוד מאוד התרחב, ולוידאו, לתוכן, ליצירת תוכן, לספר סיפורים, כזה מאוד מאוד מגוון ודינמי, אולי ניגע בזה, את יודעת, אבל זה כזה מאוד בגדול.
אז קודם כל, זה שני, אני אגיד רגע שנייה, החיבור שלי אלייך, ואני ככה נחשפתי לך באמת יותר במלחמה, בסיפורים שסיפרת ובאמת בהיבט החברתי, ואני רגע אגיד משהו קודם, גם אני מגיעה מעשייה דוקומנטרית בעברי רחוק, ואני לא יכולה להגיד שאני איזה רצה גדולה, ואני יכולה להגיד שהריצה היא באמת איזה עברת נפש מאוד משמעותית עבורי, אני רצה קטנה כזאת, אני קוראת לזה, אבל
גם אני רצה קטנה.
כן, אבל החיבור הזה באמת בין המקום הזה של תנועה ספורטיבית לבין לספר סיפורים לתעד, אני מאוד התחברתי לשילוב הזה.
זה כן.
ואני רוצה רגע לשאול אותך, מה עשית רגע לפני המלחמה? רגע לפני.
כן.
זאת אומרת, את מה כן תיעדת? כן, אני רוצה רגע לשמוע על העולם לפני, ואנחנו אז נגיע להיום.
אז באמת מה שתיארתי עכשיו זה באמת מה שלפני המלחמה, כי באמת בתקופת המלחמה עשיתי איזה שיפט, אבל באמת מה שעשיתי זה לצלם הפקות, קמפיינים, לצלם תכנים עצמאיים שלי שאחר כך התפתחו נגיד לשיתוף פעולה עם מותג כזה או אחר. תחילת הדרך הייתה שפשוט רצתי עם חברות, וזה היה כזה בתקופת 2013-2014, והוצאתי את אייפון 4, אני חושבת שזה היה אז לא הייתי צלמת, בכלל עבדתי בטלוויזיה, ופשוט פשוט צילמתי את הריצות שלנו, ופתחתי את העמוד שנקרא רוקורנס, ששם בעצם זה העמוד שלי היום, כי היה לי מלא תמונות ריצה מהריצות, ורציתי לשים אותם איפשהו, ולא בעמוד האישי שלי, וזה כזה התגלגל. ובעצם כשהתחלנו להתאמן למרתון פריז ביחד, החברות, היינו 4 חברות, אני פשוט כזה מאהבה שלי לסיפורים ולצילום, התחלתי לספר את הסיפור שלנו מ10 קילומטר בתל אביב, עד 42.2 קילומטר בפריז. ושם בעצם קרה כזה הקסם, כאילו גם אני הבנתי שזה מה שאני אוהבת לעשות, כאילו החיבור הזה של ספורט וצילום, והאהבה הזאת מספר סיפורים, ובעצם כזה אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל זה היה תחילת הדרך של רוקו, שבמהלך השנים אני הלכתי והתפתחתי, זה כבר בעצם יצא רק מריצה או כזה לצלם באייפון, בעצם הלכתי והתפתחתי כצלמת ממש מקצועית עם כל הציוד כמובן, היה לי גם סוכנות עם שותף 10 שנים שעבדנו בעצם סוכנות קריאייטיב ויצירת תוכן ועבדנו עם המון מותגים בחברות מאוד גדולים גם בארץ וגם בחול. ואני יכולה להגיד שעוד לפני המלחמה בעצם בקורונה הייתה באמת איזושהי עצירה, ואצלי עצירה שהיא גם כמו שהיה עכשיו עצירה במלחמה, בטח נגיע לזה, אבל אז בקורונה, אני חושבת שאצלי אני טובה בתקופות משבר, אני חושבת שזה גם הזדמנות. מה שקרה לי בקורונה זה שבעצם שם התחילה באמת המקום הזה של לספר סיפורים, אחרי המון שנים שצילמתי ותיעדתי וסיפרתי סיפורים של ספורטאים ושל רצים, ואז גם התפתח לעולמות נוספים, שם הייתה לי איזו עצירה, והבנתי שאני רוצה קצת להפנות את עדשת המצלמה שלי למקומות שבדרך כלל לא מצבלים את הבמה המרכזית, ובנישה הספציפית שלי זה היה המון התעסקות עם ספורטאים, עם מוגבלויות. בעצם כזה זה התחיל מזה שאני גם גולשת גלים, ונחשפתי למישהי שהתחילה ללמוד גלישת גלים שהיא עיוורת. וכזה פשוט הצטרפתי לתאר אותה, וזה המשיך עם המון ספורטאים פרלימפיים, שהיום אני עובדת גם עם הוועד הפרלימפי, ובכלל באופן כללי אנשים עם מוגבלויות, להביא אותם לפרונט בעולם הקטן שלי, דרך הצילום שלי או דרך הסיפור שאני מספרת, אבל לא ממקום של איזה רחמים או מסכנים, לא, בצורה הכי מגניבה, אפשר לראות אצלי בעמוד סלבס ומשפיענים ומפורסמים, ואפשר לראות אנשים עם מוגבלויות, כולם שווים, לכל אחד עם הסיפור שלו, וזה חלק מהעניין אצלי, כאילו, במרשתות חברתיות, שזה גם מגניב ונחמד וכליל, ולא תמיד כזה צריך להיות, בגלל שזה אנשים עם מוגבלויות, את יודעת, כזה, כאילו, עצוב ומסכן, ממש ממש לא. בכלל, הגישה שלי אומרת שלכולנו יש מוגבלויות, פשוט יש כאלה שרואים אותנו יותר. אז זה כזה היה בקורונה, זה ממש הלך וגדל.
ורגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, כי אני ככה בהקשבה ממש אדוקה לך, מה הסיבה שאת כל כך טובה במשבר? מה ברקע האישי שלך מביא?
שאלה טובה.
כמו שאתה אמרת, את גם טובה במשבר, וגם את יכולה לראות מוגבלויות כנקודת עוצמה לכוח של חיים. זאת אומרת, יש שני דברים שאני אומרת, הם ככה נמצאים בתוכך, והאם יש לזה קשר לדרך שלך בחיים, למקום שגדלת, לאירועי חיים, אם יש משהו שאת מוכנה לשתף, או שאת
אומרת... לא, אין בעיה, אני מוכנה לשתף בהכל. את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי, למה דווקא מוגבלויות? מה, כאילו, אם יש משהו בחיים האישיים שלי, כי יש הרבה אנשים שמתעסקים בעולם הזה, כי יש להם בן משפחה, או איזושהי קרבה, או משהו כזה, ולי ספציפית אין. קשה לי לענות על זה, אין לי תשובה ברורה, משהו תפס אותי, אני חושבת שזה יותר במקום הזה של הסיפורים של אנשים, שבאמת כזה באיזשהו מקום להמשיך לספר עוד מאותו אותם סיפורים, עוד מאותו דבר, לי, אני רציתי לעשות איזה משהו אחר, ואני חושבת שלכל אחד היום יש איזושהי במה קטנה שהוא יכול גם לעשות משהו טוב, ולחבר איזשהו ערך, או שהוא מתחבר אליו, לחבר איזושהי אמירה חברתית שהוא מתחבר אליו. לגבי המשבר, אז זה משהו שאני הבנתי עם עצמי, שאני טובה במשברים, שאני רואה הזדמנויות, זה לא אומר שאני לא חובה, שלא קשה לי, אבל אני צריכה כל הזמן להיות בתנועה, כי זה, אני חושבת שאת יודעת, אתה עושה בשביל האחר, אבל בסוף אין ספק שזה גם ממלא אותך ועושה בשביל עצמך, ואני זה, אני לא יכולה לשבת בבית ולראות טלוויזיה, או מדברים על אז על הקורונה, לפני המלחמה, אז להיות בסגר וזה, אני משתגעת, זה לא בריא לי, זה לא זה, אז זה כל הזמן פשוט לנסות לעשות מה שאפשר כזה בפינה הקטנה שלי, ואם אפשר לחבר לזה איזושהי עשייה טובה, זה באמת שעוד אנשים יראו ויחשפו לעוד סיפורים, ושבסוף כולנו אותו דבר.
אז אני רוצה רגע לשאול איזושהי שאלה. יש לך תאומה?
כן, בתאומה זהה.
נכון. יופי. ואני רוצה רגע לשאול, אני יודעת, זה ממש לא היה הכיוון, וזה פתאום
עלה
לי כזה, ואני אומרת, איך לוקחים מקום כשיש תאומה זהה? עד כמה, עד כמה את יכולה לבלוט ושיהיה לך משמעות ויש לך ערך שאת חיה לצד מישהי שהיא כאילו הכפילה שלך?
כאילו.
נכון.
תשמעי, זה נושא מורכב מה שאת מתחת פה, וזה גם משהו, איזשהו עולם כזה שאני התחלתי לגעת בו, ואני רוצה גם לעשות סרט כזה על תאומי ותאומות זה, אם זה משהו שהתחלתי כזה להתעניין בו, כי אני חושבת באמת שהעניין הזה של להיות תאומה זה, אבל זה הסיפור שלי בחיים. התאומות הזאת, והיא מאוד מורכבת, וזה רכבת הרים, ועניין אותי ללכת ולדבר עם עוד תאומים זהים, ולראות ולשמוע עוד קצת, ולפתח את זה, ולספר את הסיפור סביב זה. איך לוקחים מקום? אני חושבת שלא צריך לקחת מקום, אני חושבת שלכל אחד יש מקום, יש פה את המורכבות שחווים כזה חוויות שהן מאוד ספציפיות לתאומים ותאומות זהים, כל הזמן ההשפעה הזאת, וזה שכאילו אתה צריכה להוכיח את עצמך, או שכזה, זה תמיד יש עוד מישהי, החשיבה היא בשתיים, אנחנו גם גדלנו במקום מאוד מאוד קטן, אז בכלל כאילו לי קוראים רונית, לא אפרת, קראו לנו אפרונית, היינו כאילו בן אדם אחד, זה ממש טראומה כזה, אז זה מסע, זה מסע, כזה, אתה יודע, זה... זה מסע ממש.
אנחנו לא נכנסות לרומן, אני לא מתגלת שלך, וגם אין לי שום כוונה כזאת. אני רק אגיד בעדינות, שלפחות אינטואיטיבית עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברות, ואת יודעת, אני אולי אחר כך יעלה קטע וידאו קטן שלך, כאילו הבן אדם באמת נורא, יש בך משהו בנוכחות מאוד מאוד חיובי, ובאמת מאוד יכול לראות את הגדולה של האחר. אני ממש יכולה לראות את זה בעיניים שלך, אני חושבת שיכול להיות שחלק מהסיפור שלך מאוד לראות את האחר, זה מתוך המקום שאת יודעת, אנחנו לא יכולים שיהיה לנו משברים מאוד טראומטיים בחיינו, גם לגדול כתאומה זהה, אני אגיד את זה באופן מאוד עדין, זה סוג של משבר, בסדר? זה כאילו משבר זהות, זה המקום של למצוא את עצמך, זה הכל הזה, זה איך ללמוד כלים בלראות את האחר, זה מה המשמעות שלי בעולם לא ביחס... לעוד מישהו, זאת אומרת, זה הרבה מאוד דברים במודע ולא במודע שיכול להיות שהביאו אותך גם לעשייה הזאת, שאת כן מצד אחד רוצה להגיד, כן, כולנו שווים, לכל אחד יש את המוגבלויות שלו, גם בלי שיהיה לו מוגבלויות, חלקם רואים, חלקם פחות, וזה אולי התפקיד שלך, זה חלק מההגדרה, המסע הזה בהגדרה העצמית שלך.
כן, יכול להיות מאוד, זה ממש מעניין. אני כן יכולה להגיד שאין ספק שהעניין של לראות את האחר, שאתה גדל כשתיים, וכל הזמן זה לא רק... נוכחות וזהות אחת, יש עוד מישהי, וזה מתחיל מהיסודי שבאים חברים או חברות, אז תמיד צריך לחשוב על השני, וזה בכלל עד היום, כאילו לחשוב כל הזמן בשתיים, זה לטובה, זה, אתה יודע, זה לרעה ולטובה, לחיוב ולשלילה הדבר הזה, אבל אין ספק שזה פתח לי את העולם שאני רואה הרבה יותר את המסביב ואת האחר, זה כן אני יכולה להגיד שאני מאוד כזה מרגישה את האנשים שסביבי. כן.
זה בעיניי מופלא ש... את אפילו לא אלה באופן מודע, לקחת את זה למקום של מקצוע מבחינתך, ואת באמת בלי מאמץ רואה את האחר. ובעיניים כן. טובות, שזה דבר
משתדלת.
נפלא. כן, כן. ואם אנחנו רגע מבחינתי, אחת הסיבות למפגש איתך, זה באמת הסקרנות הזאת והיכולת שלך לתעד סיפורים, תוך כדי ריצה, ותכף את תספרי להם, מאז המלחמה. זאת אומרת, את כן סיפרת על הקורונה, שבאמת בחרת ללכת לשים ספוט על אנשים ספורטאים עם מוגבלויות, ולתת לזה מקום, שזה נפלא בעיניי, ומה קרה, איפה פגשה אותך המלחמה?
אז אני רגע אתחיל לפני המלחמה. מה שקרה לי זה בעצם שאחרי 10 שנים עם שותף שלי ועם הסוכנות אנחנו נפרדנו, ולי היה איזשהו משבר של גם אחרי תקופה מאוד ארוכה של לעשות הרבה מאותו דבר, אז גם כזה, זה עדיין שוב, משבר, ההתפרדות שלנו, נפרדנו בצורה טובה, אבל זה עדיין שינוי, ושוב פה הייתי צריכה למצוא את ההזדמנות, וגם אני כזה כל הזמן צריכה לאתגר את עצמי, ו... אני שואלת עצמי מה המסרים שאני מביאה, ומה יש לי לספר לעולם בחוצה. וזה היה כזה שנה לא פשוטה עבורי. וכזה, אני הרגשתי שאני רוצה נורא, משהו הפך להיות נורא מורכב. הכל היה הפקות ענקיות, כזה מותגים וחברות, והכל נורא גדול, וכזה מסע מאוד גדול על הכתפיים, שאין לי בעיה לקחת אותו איתי, וכל האחריות והדבר, אבל... איפשהו הרגשתי שאני נעלמתי, הכל היה רק סביב כל הזמן קמפיינים ופרויקטים, וכאילו קצת משהו כמו פעם, שפשוט התחלתי לרוץ עם חברות וצילמתי, חיפשתי את המשהו, את הסיפור הזה שהוא שלי, שאני רוצה להביא לפרונט. ואז בעצם נזכרתי באמת מה אני אוהבת, מה בא לי לעשות, מה כזה מוציא אותי מהמיטה בבוקר, ואמרתי, בסוף זה הריצה הזאת בבוקר, שאני רצה כל יום בזריחה, כזה בים, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת ומקפידה עליהם, זה ממש כזה טיפול פסיכולוגי מבחינתי, והצילום, אבל איך אני יכולה שזה יהיה פשוט כזה, וכתעת, אם השנים דברים הם הרבה יותר מורכבים, והכל צריך גם לעמוד באיזושהי רמה מסוימת כזה. פסתי רגע כזה, איזושהי משהו פנימה שלי, שהוא קצת גם כאילו לחזור אחורה, כי בסוף הבנתי, אוקיי, אני רוצה לספר סיפורים, אני רוצה לרוץ, אני רוצה לצלם, מה אני יכולה לעשות? אני יכולה לחזור לפשוט, לקחת את הדבר הזה, שהיום זה אייפון 13, לא משנה, 14-15, ופשוט לפתוח מצלמה בזמן שאני רצה ולדבר, וזה ביחד משלב את כל הדברים שאני אוהבת לעשות, ריצה, ולספר סיפורים, צילום, וזהו, זה היה מין רעיון ראשוני כזה, ואז פשוט יצאתי לדרך עם אנשים שאני הכירה, אמרתי להם, בוא נפגש את הריצה, אני מצלמת ונדבר תוך כדי, וככה זה התגלל, ככה נולד בעצם, אני קוראת לזה רוקו דוקו. אז זה התחיל לפני המלחמה, וממש פגשתי אנשים וסיפורים, וזה היה מדהים, וזה התחיל כזה לתפוס נוכחות ברשת, וגם אני ממש שהיה לי כיף. והיה לי עוד, ועדיין יש לי חלומות גדולים כלפי, כאילו עם הדבר הזה. ואז באמת הגיע השביל באוקטובר, אז כמובן אני לא רוצה להיכנס, כי כבר שמענו בזה הימים הראשונים, שזה כזה חרדה מאוד גדולה, אבל שוב, אני לא יכולה לשבת בשקט, ממש לא. וגם כזה, לא, שום דבר לא היה מתוכנן, אבל פשוט כזה, אני אספר במהירות ש... יש לי חברה מקיבוץ זיקי, ופתאום כזה ביום, זה היה ביום שבת, ביום שני, אני אומרת, יום, מה עם ניצן, חברה שלי, אני מתקשרת אליה, וקיבוץ זיקים כזה נחלץ מאותה יום שבת, בגלל שהם לא הצליחו להיכנס, אבל כמובן שפינו אותם, והיא הייתה בשפעים, והרגענו כזה, היא ממש ברחו משם, אז לא היה כלום לילדים, וזה כזה, הרגענו אוכל ודברים וזה, ונסעתי אליה, פגשתי אותה וזה, ואז כשישבנו כזה, שתספר לי מה עבר אליה, פתחתי את המצלמה. וזהו, וצילמתי את זה, לא ידעתי מה אני אעשה עם זה, אבל אני כבר, כאילו, ידעתי שאני לא יכולה עוד יום של חדשות ועוד, זה ממש היה להתחלה, לקחתי את החומרים שצילמתי, שמתי על המחשב והתחלתי לערוך אותם, זה משהו שאני יודעת לעשות, וזהו, ערכתי את הסרטון, שמתי אותו ברוקום, וזה פשוט כזה יצא לעולם, וגם לי זה כזה השיתוף הזה, וגם התגובות, וזה ממש היה בהתחלה, ואז אמרתי, יאללה, אני אמשיך עם זה, לספר עוד סיפורים, זה גם חשוב לתעד, וזה גם מה שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, בהתחלה כזה, הייתי צריכה למצוא סיפורים כזה, את יודעת, ממש כזה בפינצטה וזה, ואז זה פשוט הלך ותפס תאוצה, והמון סיפורים הגיעו אליי, והרגשתי שזה הדבר, כאילו, להביא את הסיפורים שאני שוב בעולם הקטן שלי ושל הקהילה שלי שעוקבת אחריי, סיפורים שמעניינים אותי, לפעמים לנסות גם להביא קצת זוויות אחרות שלא בדרך כלל מדברים עליהן בחדשות, וגם, אני רק אסיים להגיד שזה גם לי כזה, זה משהו שעבר או שגם קצת לצאת מעולם הספורט, להביא סיפורים אחרים, להביא גם לאתגר את עצמי בכלל בצילום, ובדרך שהיא לא רק ספורט וריצה, אבל בתוך התכנים גם הבאתי את את הדבר של רוב חודוקו לתכני מלחמה, כלומר להיפגש עם אנשים שנגע בהם השביעי באוקטובר, שיש להם סיפור לספר, ולעשות את זה דרך הריצה. אז זה גם כזה, וגם הצילומים שהם עדיין הריצה הזאת שדרכם מספרים סיפורים, הפרקים האלה שאני קוראת להם רוקו דוקו, וגם בכלל לצאת ולסלם סרטונים שהם לא קשורים לספורט, כזה, זה ממש שילוב כזה, גם וגם וגם. הצלחתי לענות בתשובה ארוכה.
בטח, לא, זו תשובה מאוד מעניינת, ואני רוצה רגע, אני רוצה גם לשים איזה ספוט וגם לשאול שאלה. הספוט שאני רוצה להניח, שזה בעיניי נקודה מאוד מעניינת שאת אומרת, כשאת מספרת את הסיפור שלך, גם הביוגרפי וגם המקצועי, זה בעצם כל פעם שיש משבר, את מדייקת את הקול שלך. כן. זה מדהים.
כאילו, מה אני יכולה להביא?
נכון, מה שאת, אני כאילו... יכולה להביא, וגם מה הקול שלי, וגם מה נקודת המבט שלי, וגם מה המפגש שלי, וגם מה החוויה שלי, שזה בעיניי נקודה חשובה ככה, את יודעת, למאזינים ולמאזינות שלנו, שיש גם בתוך משבר, יש הזדמנות רגע לצמיחה, לשאול איפה... מה התפקיד שלי? מה אני רגע יכול לעשות? או מה המשמעותי עבורי? אני חושבת שאת דוגמה מאוד טובה לזה, ואני רוצה רגע לשאול ברמה המקצועית שלך, שאני יכולה להבין, אוקיי, פגשת לפני בקורונה אנשים עם מוגבלויות, לא שזה פשוט, אבל יכולת לראות את הטוב. איך התמודדת עם ההיבט הרגשי שלך? בכל זאת, כולנו נמצאים במלחמה. יש הבדל מאוד גדול שאני באה לרגע לסקר, או להתעניין, או לראות מישהו שהוא בעל איזושהי מגבלות, ואני רגע מתעניינת בסיפור שלו, לבין זה שאני חלק מסיפור. זאת אומרת, את חלק מהמלחמה הזאת, ופתאום ככה, כזה אני אומרת, אין לך כלים פסיכולוגיים, אני בכלל רגע אומרת, את לא מטפלת רגשית, ואיך התמודדת עם הסיפורים האלה?
זה שאלה טובה, תראי, את יודעת, זה קטע, כי המון אנשים כל הזמן אומרים לי, את חייבת לנוח, את חייבת, תני לה את שמחזה, תני לה את מחור, ואני אומרת שאני נחה, זה הכי לא טוב לי. אני צריכה, לי עושה טוב להיות בחוץ, ולפגוש את האנשים ולצלם. יש פה כמה תשובות לשאלה הזאת. קודם כל, זה קשה, זה מורכב לי. אני כל הזמן מתארת את זה שאני בסוג של מניה דיפרסיה. כאילו, זה יכול להיות כזה יום של מניה, של יצירה, אפילו אם פוגשים סיפורים מורכבים, אם אני ביום צילום או בצילומים של סיפור מאוד לא פשוט, עדיין זה יום שכזה יש לו משמעות ואיך, ויש ימים אחרים שזה ממש דיפרסיה כזה, שדווקא פתאום הכל נגיד, הייתי לפני כמה זמן, כמה ימים בקיבוץ כפר עזה, וזה בכלל הציף אותי, זה יומן שלושה אחרי כל מה שראיתי שם. אז זה מורכב, אני חושבת שיש לזה כמה היבטים, יש כזה תובנות שאני מגיעה להם תוך כדי, אז אחת התובנות שהבנתי במפגש עם, בוא נגיד, כזה שאני, אני מצלמת הרבה משפחות של חטופים, אני מצלמת ניצולים, אני מצלמת פצועים בתל השומר, כזה, זה כזה העולם שלי היום. אני חושבת שעשתה את הדברים שמגנים עליי, זה בעצם זה. אני מצלמת בפלאפון בעצם, אז בעצם זה איזשהו מנגנון כזה, כשאני נמצאת עם הפלאפון, יש לי גם גימל כזה, לא משנה, אבל זה איזשהו מין כזה, איך אני אקרא לזה, כזה, משהו כזה, הגנה כזאת, שכבת הגנה, ששומרת עליי, כי בכלל, יש פה איזה כלי כזה שהוא, כזה קודם כל אני רואה את הצילום, ברור שאני מאוד מתחברת לסיפור ולאנשים, אבל יש פה איזושהי מטרה לצלם את הסיפור, אני לא מרגישה שזה איזושהי הגנה ברגע הנוכחי של הצילומים עצמם, ושאני שומעת את הסיפורים הנוראים, ויש פה איזושהי שכבת הגנה, זה כזה משהו, איזושהי תיאוריה, שאחת מהתיאוריות כזה, או סיפורים שאני מספרת לעצמי.
אז אני אקשה עלייך, ואני אגיד, אוקיי, אני הולכת עם התיאוריה, אז מה קורה כשהמצלמה נכבאת, או מה קורה כשמגיעה הלילה, ואת אפילו לא בדוינג של העריכה, או של לחשוב איך את עושה את זה, זהו, זה כאילו עכשיו אני...
לא, זה נשמעי, זה נשאר, יש לי הרבה בעיות שינה, מאז השביעי באוקטובר, שאני עכשיו מנסה לטפל בהן, בין אם זה... אמצעים כדורים או אמצעים אחרים, וזה הולך איתי, את יודעת, אני הולך לישון עם זה, אני קמה בוקר, גם באמת ההיכרות האישית, אני מדברת על המשפחות של החטופים, זה ההיכרות האישית, היא עושה את כל ההבדל, וזה לפחות מבחינתי, שאני מכירה את האחות, את האח, את הנכד, את האימא, שהבן של החטוף, אז את יודעת, כאילו, אני יכולה להגיד לך פה, אני הולך לישון עם רומי ואביתר, ואני קמה איתם, אז זה כן משפיע, אני חושבת אבל עדיין היצירה והעשייה, וזה שננסות להביא את זה לפרונט ולספר את הסיפורים, זה גם שום, כאילו זה איזושהי מטרה שהיא מעל הכל. ואני לא בן אדם שכזה, כאילו אני יוצאת, קופצת מהמיטה בבוקר, ואני רוצה פשוט להיות בעשייה הזאת, יכולה להגיד שזה כן פוגש אותי הרבה, בגלל שאני גם מצלמת וגם עורכת, אז בעריכת וידאו אתה יושב המון שעות על המחשב, ואתה נוגע בכל מה שצילמת, אז זה לא שאני מצלמת וזה נגמר, דווקא בשעות, בימים של אחרי, של העריכת וידאו, ועד שהסרט מוכן, וכל, אתה יודע, הקטעים, והקאטים וזה, ואז אני מעלה את זה, ויש פה המון גלגולי, זה בא אליי אחרי, כי אני כל הזמן, כאילו אין לי, כל הזמן זה הולך איתי, אין, אז אני בשבת את זה, בגלל שאני ממש 360 סביב החומרים האלו, אבל כאילו, את יודעת, מי, אני בסוף, כאילו לא משפחה, אני חושבת עליהם, אז באמת זה הקצת שאני יכולה לעשות, אז זה כזה מה שנדרבן אותי, גורם לי להמשיך, וגם זה האופי שלי, אני יותר כזה, כאילו, אם אני אשבר ויבקה בזה, אז אני אעשה, זה קורה לבד עם עצמי, כאילו, אבל זה קורה.
יש לך נקודות כאלה? יש לך נקודות כאלה?
אני חושבת שפתאום, יש לי, לא יותר מדי, אני חושבת גם שאני הייתי קצת מחוספסת כזאת, כאילו, אני גם חושבת שזה חשוב לקרות ולעצור ולנשום, אני משתדלת ששוב, במקומות שטובים לי, לפחות כזה, ממה שאני מכירה את עצמי, אם זה באמת לצאת החוץ על הים, לעשות ספורט, לדבר עם אנשים, אז כאילו, אבל כן, יש, לא יותר מדי, אבל יש, אבל בסדר, גם באופי כזה, אני לא יותר מדי, אבל זה לגמרי, בסוף זה פה, זה בתוכו, זה בלב, זה נשאר, לא תמיד זה חייב להתבטא בכבילו בכי, וכזה, יש הרבה ימים שהם פשוט יותר קשים, כזה,
כן.
אז אני חבאת האור מוקדם, נכנס למיטה, שם את היום הזה, ומחר יום חדש, כאילו, כזה.
אז כן חשוב לי רגע להגיד משהו ככה, שוב, לטובת גם אלה שמקשיבים לנו. מצד אחד, אני חושבת שהדוגמה נהדרת לתעל את העולם הרגשי למקום של משמעות ושל עשייה ותיעוד, וזה חשוב מאוד. את יודעת, יש בזה משהו באמת שרוצה להרגיש חלק וגם מרגיש משמעותי, וגם העשייה שלך היא חשובה, כי היא משאירה מסמכים חשובים בעיניי, וגם נותנת את הכל והאינדיבידואל של כל התמונה הזאת שנקראת חטופים או מלחמה. ובאותה נשימה אני אגיד שאולי, את יודעת, השקף הכי משמעותי בהרצאות שאני עושה זה מחיר ההדחקה. כן? אוקיי, אז ושוב, אני לא באה... בדיוק, אני לא באה רגע שנייה כמובן לביקורת על האופי שלך, וגם אני חושבת שכל אחד יש לו את הקצב ואת היכולות שלו, רק מחיר ההדחקה, הוא באמת, הוא גורם באמת בסופו של דבר, או להתמכרויות, או להתקפי חרדה, או לחוסר שינה, או התקפי זעם, או מחלות. זאת אומרת, יש משהו בעובדה הזאת שאנחנו לא מאפשרים לרגש להיות, ואנחנו לא עושים שם תהליך של סירקולציה וניקיון, שבסופו של דבר פוגע בנו, אז זה נורא נורא חשוב, ואת עושה את זה בדרכך שלך, שוב, את רצה, ואת הולכת לים, ואת פוגשת אנשים, אבל אני אומרת, זה אולי לא מספיק, ובגלל זה השינה בסוף מגיע, כי התודעה צפה, ואין לה מקום. אז אני רק אומרת את זה, כי זה ככה מחובתי, ככה.
לא, בסדר, יש לי בנוח, עכשיו אני מתחילה טיפול, זה אין לי בעיה, אני מדברת חופשי על הכל. מתחילה טיפול, כאילו, שהוא גם באיזו שיטה מסוימת. כן, אבל אני ממש מסכימה, אני בן אדם הכי מצחיק בעולם.
כן, ששוב, הדחקה יש לה מנגנוני הגנה חשובים. שוב, אני לא חושבת שלא, רק אנחנו צריכים באיזושהי דרך לקלף אותם, ושוב, כל אחד ואחת בקצב, בדרך, בשיטה, רק זה חשוב, ואת באה באופן ממש כנה ופתוח, ואת אומרת, יש את הגם וגם הזה אצלי, ואני מבינה שמתישהו אני צריכה לעשות עם זה משהו, בינתיים אני ממשיכה בעשייה שלי, ואני חושבת שחשובה. אני רוצה שתתני לי, אני יודעת שכל הסיפורים הם כואבים, או הם משמעותיים, או הם אינדיבידואליים, ומאחורי כל אחד יש עולם שלם, אבל כן בא לי שתתני לנו איזשהו סיפור שככה, מאוד היה משמעותי ונגע,
וואו.
וככה אנחנו
אני דרך. מסתכלת כזה על מה שזה, כי באמת עבר, אנחנו כבר 3.5 חודשים, אז יש הרבה סיפורים, זה גם מאוד מגוון, באמת זה לא רק החטופים, זה גם גיבורים, ניצולים.
כן, ואת גם מלווה את, את כל הצעדות שהיו, ואת כל
הפיורות. זה מאוד משמעותי. נכון. אני, כן, לא הכל, אני באמת מה שאפשר. אני, תשמעי, אנחנו ביום היום השנה, למרות שזה פודקאסט, בישמעו את זה, אבל כן, היום מציינים את היום הולדת של כפיר ביבן. וכן פגשתי את הבדודה של שירי יפעת, שהיא בן אדם, באמת, היא נכנסת ללב והיא קוראת אותו, עם איך שהיא מדברת. אז היא באמת מפגש ש... שלא יוצא לי מהראש, גם כל הסיפור כמובן של המשפחה. יש את נועה, שהיא נועה צרפתי, ניצולה מכפר עזה, שכשפגשתי אותה בעצם בשפיים, איפה שנמצאים החבר'ה של כפר עזה, לשם הם פונו, אז היא בעצם הייתה 20 25, 26 שעות בממד, ובחודש תשיעי. אז פגשתי אותה בחודש תשיעי, עכשיו כמובן היא כבר ילדה. היא אישה שפשוט, כאילו, היא מי שהיא, איך שהיא מדברת, מכל העוצמות, וגם כל הכעס, אז היא כזה, אני גם מכירה אותה מלפני, אז היא גם הולכת איתי, ובאמת הסרט איתה הגיעה לחשיפה ענקית,
ומה הסיפור שלה? זאת אומרת, מה...
הסיפור שלה פשוט עוד סיפור של זוג, היא ובעלה וילד קטן, פלוס העובדה שהיא בהיריון בחודש שישי, והיא הייתה בערך 26 שעות בממד בקיבוץ כפר עזה, שמסביב, את יודעת, זה רולטה היה, הרי נכנסים לבית הזה או נכנסים לבית הזה, יצא לה, היא עושה לי פרפר, אף באף שוב, אליי לבית, לא נכנסו, אבל יודעת, כאילו, ממש במקרה. והיא פשוט סיפרה את הסיפור שזה גם בהתחלה, היא סיפרה את הסיפור של, שלה האישי בקיבוץ, ועל הדרך שהיא ניצלה, והיא פשוט, לפעמים הסיפור הוא יכול להיות יותר, כאילו יותר קטן, כן? כי היום כבר ההשוואות הן לא הגיוניות, אבל את יודעת, הבן אדם שמספר הוא מאוד מאוד זוכה, יש בו איזשהו רגש מסוים, זה יכול להיות כאילו קריזם, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות משהו שמאוד מרגש. אז היא בן אדם כזה, כאילו, שהוא פשוט זוכה.
איך היא חיה עם, היו לה רגשות השם? זאת אומרת, היא שאלה את עצמה, למה דווקא אני ולא מישהו אחר?
את יודעת, שאלתי אותה את זה.
כן.
ולך ספציפית לא היו, אבל אני יכולה להגיד שלפני כמה ימים הייתי בקיבוץ כפר עזה, ופגשתי גם ניצולה שנמצא אותי שם בסיור, אז היא נגיד, את פשוט רואה, יש את רגשות האשם, ובסוף גם שאלתי אותה ואומרת, ממש, ממש יש לי, בגלל זה היא מעבירה את הסיורים, לסיורים לתורמים כזה, לקרן לשיקום כפר עזה, אז נגיד, אני ממש כזה קפץ לי ההבדל, יש אנשים שיש להם את אשמת הניצול, זה נקרא עכשיו. אז היא לדוגמה, בן אדם שכן, ניר, שגם ניצלה מקיבוץ ועד, אז יש לה ממש, כאילו אפשר לפספס את זה, והיא גם שאלתי אותה, והיא אמרה שכן. את יודעת, זה לכאן ולכאן.
כן, שזה מדהים. יש גם אנשים שבכלל לא היו בתוך, את יודעת, ביישובי העוטף, ועדיין מרגישים רגשות אשם, את יודעת, על מה שקורה לאחרים, איך אני יכולה לקום בבוקר ולכת לשתות קפה עם חברה, בזמן ש... האדמה בוערת, זאת אומרת, אשמת הניצול יש לה כל מיני רבדים, ואני רוצה לשאול אותך, היה לך, לך היה איזושהי תחושה כזאת עם עצמך, שאת מה שנקרא בצד ה... במרכז הארץ, את יודעת, את יכולה לבחור לעשות מה שאת רוצה, את קמה בבוקר לרוץ, את בעשייה כן. אומנם חברתית מאוד משמעותית, אבל זה משהו שהלך איתך?
אני לא חושבת, לא חושבת שאני כזה להחליף אותי איזושהי אשמה. אני חושבת שכאילו לקחתי את זה למקום של עשייה. לא היה לי את זה. לא, כאילו, את יודעת, אני גם כל הזמן אומרת, הם נפלו ברולטה הנוראית הזאת, ואנחנו זה לא הם, ואנחנו גם לא נהיה, אנחנו גם לא יכולים להבין בכלל מה עובר עליהם, כמה שזה, כאילו בסוף, לכל אחד יש את החיים שלו, וזה באמת הכי נורא והיום, הם נפלו ברולטה הזאת, אבל אנחנו לא הם, והם לא אנחנו, וצריך לשים את הגבול הזה. ויש את הגבול הזה בעצם המצב. אנחנו רק יכולים פה לנסות לסייע במה שאפשר, אבל לצערנו, באמת, המשפחות האלה נפלו, נפלו ברולטה הזאת, וזה מה שאומרים, שזה היה יכול להיות כל אחד מאיתנו.
כן, ואני חושבת שזו נקודה חשובה, רוקו, להגיד אותה, כי... יש לא מעט אנשים שעדיין מסתובבים עם רגשות אשם, וזה היה יותר בהתחלה, אבל אני חושבת שזה עדיין קיים, וזה נורא חשוב להגיד שני דברים שאת אומרת. אחד, לזכור שאנחנו זה לא הם. ליצור אמפתיה ולהרגיש חלק ולהיות משמעותיים עבור, זה לא אומר שאנחנו הם, ונורא נורא חשוב לזכור את זה, שזה באמת רולטה, וזה קרה להם. זאת אומרת, אין לנו צורך בלהיות, להתנצל, על זה שלא אנחנו, זאת אומרת, עדיף לתעל את האנרגיות, לראות איך אנחנו דווקא כעם או כקבוצה מרימים את הכוח הזה, ודווקא בגלל שלא קרה לנו, איך אנחנו כן מביאים אנרגיה של חיים לתוך המקום הזה, וזה בעצם גם מה שאת עושה, אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, בתוך ה...
הם גם צריכים את הכוח הזה, הם צריכים שנסייע שם, הם גם אומרים את זה, זה מה שעוזר להם, שבאים ותומכים, ובאים לעצרת, ו... אנחנו צריכים, אם אנחנו ממש נזדה, כאילו נזדה ונהיה במקום, אנחנו לא נוכל לעזור. צריכים לבוא עם החוזקה, עם זה שאנחנו לא קרה שום דבר למשפחה שלנו, לנו יש את הכוחות לבוא ולעזור למי שכן קרה. אני כאילו, אולי לא יודעת אם זה כזה ברור, אבל זה איזושהי נקודת מבט כזאת, שכאילו ככה, ככה אני מסתכלת על זה. אי אפשר לבוא ממקום חלש, ואז לנסות לעזור למישהו שצריך עזרה, אתה צריך לבוא ממקום חזק. יחסית, כן, בואי, זה לא שאני זה, גם לי שאתה... קשה
כן, חזק זה, אבל... לא, חזק זה לא מושלם, זה לא כן, כל הזמן בדיוק. להיות באיזשהי תדר גבוה, אבל זה בכל זאת לתעל איזשהם אנרגיות ולשמור על כוח החיות הזאת, וזה קצת מה שדיברתי גם בהתחלה עם כל העצב שקמתי, ואני אפילו לא מצליחה לדמיין איך זה נראה שם, אני לא מצליחה בכלל להיכנס לסרט אימה הזה, ומתוך בחירה עם כל הכובד הזה, כמו שאמרתי, אני כן בוחרת להסתכל על כוח החיים ועל המקום של היצירה ועל ההתפעמות, כי אני חושבת שזאת הדרך באמת לשרוד ולהשתקם בתוך הדבר הזה, תוך כדי תנועה. וזה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. אוקיי, אנחנו עוד ככה כמה דקות ממש לקראת סיום.
אוקיי.
ואני רוצה...
ואז אני מתחילה לראיין אותך.
ואני רוצה באמת לשאול אותך, קודם כל אם יש איזה משהו חשוב שאת רוצה להגיד אותו, ו... ואיך את רואה באמת את, את השיקום שלנו, זאת אומרת, את המקום שלנו, לא, לא יש עד עכשיו ברמה הממשלתית, כי זה לא העניין, אבל יודע, בתור אחת שמתעדת כמעט by day one, ומאוד קשורה לתוך המשפחות של, של החטופים ולפצועים, ושאת באמת מאוד חיה את זה ומתעדת את זה, האם את רואה תקווה? זאת אומרת, מהמקום, מהנקודת מבט שלך?
ברור, לא, ברור שיש תקווה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה או משהו כמו, כן?
ממש לא.
אבל כן, איך אפשר לקום בבוקר אם אין תקווה? אבל את יודעת, זה גם כאילו day by day, כאילו יום ביומו כזה, אבל אני בן אדם אופטימי. אבל אני חושבת שקרה לנו אסון, וצריך גם להתמודד עם זה. לא יודעת, זו שאלה גדולה כזה, קשה לי.
אז אני רגע מקשה עלייך, מקשה לך בחיוך אני אומרת. בואי נלך רגע עם האופטימיות שלך ועם התקווה. אם עכשיו אנחנו מדמיינות איזשהו וידאו ריצה שאת עושה, אוקיי? וואו. קדימה. מה מבחינתך היה יכול להיות הוידאו הזה?
וואו, אני רוצה שהם יחזרו החטופים, קודם כל שהם יחזרו, אני לא חושבת שיכול להיות שיקום בלי שהם יחזרו, ואז את יודעת, אני מכירה את האחות שלך, של הכל, תמידה למשפחה, אני רוצה לפגוש אותם, אחרי שכאילו, אני מכירה כבר את כל המשפחה. זה מבחינתי ברמה הכי פרקטית, זה המציאות, ואם כזה הייתי יכולה בהמשך כזה לחשוב איזה תוכן אני רוצה, אז גם קודם כל שהחטופים יחזרו. אחר כך אני חושבת, אני אתן פה עוד נקודה שהיא מאוד משמעותית מבחינתי, ומתחברת גם לעשייה שלי שלפני המלחמה, אני מגיעה הרבה לתל השומר, ומבקרת במחלקת השיקום שם, ומדברת עם הפצועים בעיקר חיילים, ואני, את יודעת, זה ממש מתחבר למה שאת אומרת, כי אני כל הזמן אומרת על תל השומר, על מחלקת השיקום, זה מקום של חיים. כולם אומרים לי, איך את מגיעה לשם ולראות? ודאי, א' כל יש לי ניסיון. זה בכלל לא בולט לי, כאילו, נגיד יש הרבה קטועים ברגליים, הרבה קטועי רגליים. אוקיי, בסדר, אצלי זה לא בולט, זה ממש, וזה לא העניין של להמעיט, כמובן שלא, זה העניין של פשוט, עכשיו הוא היה עם שני רגליים, הוא נפצע. שמעתי על סיפורי הפציעות שלהם, סיפורים מטורפים, והוא כתוע, אבל הוא אותו בן אדם. וזה מקום של חיים, זה מקום, כאילו, לעומת משפחות החטופים, ששם מאוד מאוד קשה, כמובן, כי כל החוסר ודאות וכל מה שקורה, שאנחנו שומעים על כל החטופים שנרצחים בעזה, תל השומר, יש תקווה, יש חיים, יש נשימה, יש יצירה ועשייה, זה פשוט באמת כזה, אני מגיעה לשם, אני חושב שהלב שלי מתרחב כשאני מגיעה לתל השומר. זה נותן לי כוח לראות אותם, את כל החבר'ה הצעירים מדהימים, ממש, חיילים צעירים, חבר'ה צעירים, 19, 20, 21, שנפצעו, והם הולכים למסע הכי מאתגר שהיה להם בחיים, מאוד מאוד קשה, ועדיין זה מקום של חיים ושל תקווה. אז זה כזה...
זה מאוד מרגש אותי מה שאת אומרת, ממש, אבל זה כזה, אני
באמת יכולה
לראות את זה, ואני רוצה להציע שאולי הוידאו בעתיד יהיה, שזה יהיה ריצה משותפת של כל אלה שנפצעו והשתקמו בדרכם שלהם, ושכל החטופים שחזרו, וזה ממש יהיה כמו ריצת תקווה כזאת, באמת אני יכולה להגיד עליה של כוח של החיים.
לגמרי, לגמרי, אמן, אמן, אבל עד אז כזה, אז את יודעת, כזה להביא מפה, להביא מפה, טיפור קטן פה, טיפור פה, זה, זה כזה, זה, ואת יודעת, אם תהיה, אם תהיה ריצה כמו שתיארת, אז זה כבר, זה לנטפליקס, אז זה.
כן, כן, זה מבחינתי הניצחון הנפש והרוח האמיתי של החיים, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, ותודה רבה לך על העשייה שלך. אני חושבת שיש בה משמעות מאוד גדולה, ובאמת היא נותנת תקווה, ואני מזמינה את כל המאזינים והמאזינות שלנו לעקוב אחרייך, ואני חושבת שיש בזה הרבה כוח שנותן לחיים עצמם, וגם למשברים האישיים של כל אחד ואחת מאיתנו שאנחנו עוברים.
תודה, תודה רבה, אילה, ממש תודה. ממש תודה על השיחה ועל ההזדמנות, ו... אני אגיד תמיד שכזה עם, עם החבר'ה הצעירים של המשפחות של החטופים, שהם חברים שלי כבר, אז תמיד יש חוק שאנחנו אומרים, לא אומרים תודה. לא אומרים תודה, אבל ממש תודה מכל הלב.
אז תודה רבה, ולכם המאזינים והמאזינות, אני מזמינה אתכם כמובן שאם מצאתם עניין בפרק הזה, ואני בטוחה שמצאתם או איזושהי תקווה, אתם ממש מוזמנים ומוזמנות להעביר הלאה, ואנחנו נפגש במקום טוב לרגשות. תודה רוקו.
תודה רבה, ביי ביי.